Здравствуйте, дорогие друзья. Мы...
Шалом, хаверим якарим. Анахну матхилим та шура виртуали шел айом. Асафну эта шеелот ахи нефоцот ла... Веле анусим. Аим еш хаим ахе амавет? Ашпа шел кохот эльоним ал горал аадам? Машмаут ахаим ויכולת לשלוט בחיים? אישה כסוד הטבע והשורש הרוחני של כסף. אלה הנושאים שבחרנו. אנחנו עכשיו מקליטים, כי יש לנו חג השבועות בארץ. אל תתייאשו, הכל יהיה בסדר גמור. אספנו הרבה שאלות. בוריס בלוצרקובסקי, קונסטנטין קלצ'נקה, החבר שלנו הגיע אלינו, ואני סימון ונוקור. ודוקטור מיכאל לייטמן יענה על השאלות. ובכן, הנושא הפופולרי ביותר זה האם יש חיים אחרי המוות, נשמה וגוף. זה הנושא המפורסם ביותר אצל הגברים, דווקא אצל הגברים, כן. אצל נשים ככה ככה, אבל גברים זה השאלה. השאלה הראשונה הנפוצה ביותר בנושא, כמו לושה, הוא שואל, לאן הולכת הנשמה של האדם אחרי המוות? מה, אני חייב לענות בדרגה הפשוטה ביותר? אני אשתדל לעשות את זה. ואם עדיין יהיה משהו לא ברור, תשאלו שוב בתוכניות הבאות ונענה. ובכן, נשמה אחרי המוות לא הולכת לשום מקום, מכיוון שהיא איננה באדם. התחלה מסקרנת. כן, מאיפה לקחת... מאיפה אתה לוקח את זה בכלל, את העובדה הזאת שלאדם יש נשמה? אומרים שכואבת לי הנשמה וכאלה. זה אומר שהבשר בפנים כואב, או שאיזה ייאוש, או איזה מצב רוח לא טוב. גם לחיות יש כאלה מצבים. אז מה, יש נשמה גם לחיות? אם אתם מתכוונים למצבים פסיכולוגיים של אדם, אז כן, הם מלווים את הגוף שלנו, וכשהגוף נעלם, גם המצבים האלה נעלמים. אבל בגדול, זה סך הכל מעבר של צורה אחת של חומר לצורה אחרת, ולפי חוק שימור האנרגיה ואנטרופיה וכאלה, אין מה לדאוג, שום דבר לא נעלם. פשוט עובר מצורה לצורה. כמו כן האדם, שמתאר לעצמו את עצמו כקיים בעולם, עוברת בו איזו טרנספורמציה פנימית, כשהוא מתחיל להרגיש את עצמו... קיים במצב אחר או בעולם אחר, וזה אולי נקרא גלגול או מעבר מעולם לעולם. אתה יכול להגיד כזה דבר, וחוכמת הקבלה מאפשרת לעשות כזה דבר. אבל פשוט אדם שמתקיים בעולמנו, ולאן שהוא פתאום נעלם את הנשמה שלו כשהגוף שלו מת, זו לא נשמה, זה איזה כוח ויטלי מחיה של הגוף שלנו שממשיך להתקיים פשוט בצורה רוחנית, מה שנקרא רשימו, ואחרי זה מתלבשת בגוף פיזי אחר שמתאים, שמתפתח בהתאם לנשמה. כלומר, נשמה, אותו הפרמטר הרוחני הוא שקובע את תכונות הגוף, כי הגוף המטרה שלו להתאים לחלוטין לנשמה ולהתאים לגמרי לאותן מדרגות ההתפתחות שהנשמה צריכה לעבור. אז אתה אומר שיש גנום רוחני, איזה רשימו? כן, יש אותו לכל אדם, ואפילו לא רק אדם, לכל נברא. דומם צומח חי ומדבר עד רבה. יש גנום רוחני, אבל זה סך כל גן, מה שנקרא רשימו. ואחרי זה, מתוך הרשימו האינפורמטיבי הזה, שהוא כמו נקודה, יכול להתפתח ויכול גם לא להתפתח מצב רוחני, להתפתח לנשמה, וזה כבר תלוי באדם איך הוא יממש את עצמו. וגוף זה מין משהו כזה שמתלבש על הגנום הרוחני ונעלם לגמרי, והגוף שלנו בכלל לא לוקחים אותו בחשבון כמשהו קיים וקיים בפני עצמו. אין בגוף שום דבר בעל ערך, שום דבר, חוץ מזה, האם הוא עוזר להתפתחות הנשמה? עוד שאלה של ברייט. איך לא להתבלבל? איפה הם ההישגים של נשמת האדם לעומת הדמיונות של האדם לגבי אותם הדברים? התפתחות הנשמה יכולה להיות כבר במסגרת מאוד צרה. אם אדם נכלל בקבוצה ויחד עם החברים שלו מתחיל בינינו, בין עצמו לבין החברים, לפתח תכונת ההשפעה, עד לתכונת האהבה. אם הוא עוסק בזה, זה אומר שהוא עוסק בפיתוח הנשמה, ונשמה לא יכולה להיות לאדם אחד, רק למכלול של אנשים. הכי טוב, הצורה האופטימלית, זה הסירייה שמתאספת, והם ביניהם, בשימוש נכון באגו שלהם, דווקא מעל האגו שלהם, ליצור תכונת קשר ביניהם, תכונות מעל האגו, אני מדגיש, כנגד האגו בשימוש הפוך. ואז קורית תופעה מעניינת ביניהם, שבמידת המאמץ שלהם להשתמש באגו נכון, לא סתם לדכא את האגו, אלא להשתמש בו נכון, בשביל ליצור מעליו תכונה של אהבה, קשר. החברים מתחילים לגלות שחסרים להם כוחות שבעזרתם הם יכולים להתעלות מעל האגו שלהם ולהשתמש בו נכון. ואת הכוח הזה הם מתחילים לקבל, הייתי אומר, ממעמקי הבריאה, מתוך הקשר ביניהם, הם מגלים שבקשר הזה ביניהם יש מרכז הקשר, כמו מרכז הקבוצה, מרכז המעגל, שבו מתחיל להתגלות חור כזה, כמו במערבולת. אבל זה לא חור שואב, זה חור משפיע כזה, שמתוך החור הזה מתחיל לעלות אור עליון. כלומר, כוח השפעה, קשר הדדי ואהבה והטוב וההשתתפות והדאגה, והכוח הזה עוטף את כולם ומחבר ביניהם. וכשהכוח הזה יעשה ביניהם את החיבור הנכון ויתמקם שם וימלא ביניהם את כל החלל, אז המצב הזה שהם ישיגו הכללי הוא עיקרי הנשמה. שאלה, דיברת על רשימו, איך רשימו קשור לכוח הויטלי או המחיה? רשימו זה הרשימו האינפורמטיבי שבאדם, זה הדבר היחידי שיש בנו שהוא בעל ערך והוא יסודי ובסיסי, אותו דבר שאנחנו צריכים לפתח. ובהתאם לרשימו אפשר לקבוע על האדם עד כמה הוא קרוב למימוש הנכון של מטרת הבריאה. אנשים מרגישים את זה לפי כמה שחשוב להם להבין או להשיג את ההבנה למה הם חיים, בשביל מה. אז הגברים שאצלנו פה, הם שואלים את עצמם את השאלות האלה. אני חושב שהשאלה הזאת היא חזקה באותה מידה גם אצל נשים. עוד שאלה, מה יהיה עם אותו רוב שלא מתפתח רוחנית ולא משיג את הבורא? גם הם יגיעו לזה, כולם יגיעו לזה, פשוט יש דרגות שונות של התפתחות. כמו כן בעולם הגשמי שלנו, יש עמים יותר מתקדמים טכנולוגית, יש כאלה שמתקדמים יותר פיזיולוגית, כל אחד במידה שונה, בכיוונים שונים, אבל כולם צריכים להגיע. אגב, אותם עמים שהם מתפתחים יותר מהר, מצד אחד האגו שלהם מתבטא בצורה יותר ברורה, אבל הוא קטן. אבל ואותם עמים שיגיעו יותר מאוחר, כמו אפריקה או אוקיאניה, האגו שלהם יהיה יותר גדול, והם ישיגו דרגה יותר גבוהה. לכן יהודים שהולכים לפני כל האנושות, הם ישיגו דרגה קטנה. הם פשוט מחויבים להעביר דרכם את האור העליון, לכן הם קרובים יותר אליו. אבל האמת היא שכל האור העליון הרציני יימשכו אחרי עמים שיבואו אחרונים. אז היהודים צריכים לעשות בקיר מין נקב כזה, ואז הבחור הזה כבר אכן לגלות את האור האמיתי ולסיים את תיקון הנשמה, אלה יהיו אותם עמים שהיום הם מתקיימים רחוק מהשאלות האלה. שאלה בנושא, האנושות גדלה מיום ליום, למה? זה כל כך מקשה על התיקון, לתקן אגואיסט אחד יותר קשה מלתקן מיליארדים. לא, לא, אני אגיד, זה לא נכון. כי אם יש הרבה אגואיסטים והם קשורים ביניהם, אז הם יכולים יותר מהר ויותר בפשטות, בקלות, לבחור את המערכת יחסים ביניהם הנכונה בשביל לגלות הנשמה. אם הם רבים, אז שבירה של אגו אחד לחלקים קטנים מאפשר להם לממש את עצמם בקלות יתרה. לכן יש פה שינוי מכמות לאיכות. זה מקל על הדרך, והאנושות שהאגו בה גדל, האנושות הזאת כן גדלה בגובה, אבל גם כן היא מתפתחת בכמות, וזה מאוד עוזר לנו לא לדאוג כל כך לאיכות. קטיה שואלת על הנשמה שלה, וניקולאי מדייק, האם אתה רואה את דרגת ההתפתחות של הנשמה לפי הרשימות של התלמידים שלך? אני רואה את זה, אבל אני לא אדבר על זה.
ג'וזי из Израиля.
Это всё равно не זה בכל מקרה לא זה לא הנושא. שואלים על העובדה, האם מקובל רואה או לא רואה. המקובל רואה באיזה מצב התלמיד נמצא, אבל זה לא אומר כלום, זה לא אומר שום דבר. מקובל רואה גם הלאה, לאן האדם הזה יכול להתפתח ולהתקדם, אבל עדיין חופש הבחירה נשאר אצל התלמיד. ג'וזי שואלת, האם אנחנו מסוגלים להרגיש את הקרובים שלנו אחרי מותם?
То есть вот исчезает близкий.
Если כשנגיד מישהו מת, אני רק לא יודע איך לבטא את זה במילים פשוטות. אם תהיה מקובל, כן תוכל. אז יש לך איזה תחושה כזאת עם רבש? טוב, זה שאלה אישית כבר.
Вопрос Кати из Берлина. Подскажите, моя душа эманация высшей силы, частичка.
תגיד לי, הנשמה שלי זה חלקיק מהבורא, מהבורא. או שזה תולדה
человек трудился,
עוד פעם, האדם התייגע והתאמץ בכיוון אנטי-אגואיסטי, והחלק מהנשמה שלו זה הוא. זה בדיוק האדם. אנחנו בינתיים תופסים את עצמנו כקיימים בגוף, אבל זה סך הכל אשליה זמנית. זו טעות. אנחנו בסופו של דבר תופסים את עצמנו רק דרך הנשמה שלנו, כי הגוף עצמו בפני עצמו לא קיים. גוף, מה שאומרים בקבלה, הכוונה למכלול של כל הרצונות שלנו שמצטיירים לנו כך בצורת הגוף שלנו. עוד שאלה, למה כשאנחנו קיימים באוקיינוס של אור הגוף הפיזיולוגי שלנו נאלץ לסבול בחיים האלה? מה, רק בשביל שנשתוקק לעולם העליון? כן, למה לא? זו השאלה שלה, איך זה ככה? אז אני אומר לך, אם יש לך נגיד ילדים, או שאת רואה מדוגמאות אחרות בחיים שלנו, את רואה איך אנחנו לוחצים על הילדים שלנו ולא נותנים להם ליהנות מהחיים שלהם ולבלות, ליהנות מהמשחקים, מאלצים אותם ללמוד ולהיות בצמודים ללוז, למה? בשביל מה? כמו כן אנחנו צריכים ללחוץ על הגוף שלנו, ודווקא בעזרת ההתנגדות של הגוף להשיג את התפתחות הנשמה. עוד שאלה, אני רוצה לדעת למה יש עכשיו בעולם כל כך הרבה טרגדיות שהרבה אנשים מתים בהן. אני הייתי אומר שלמרות מצד אחד שזה טרגדיה, מצד שני זה תיקונים. אדם מתקן סוג מסוים של האגו שבו ונעלם. באותה מידה שבה ניתן לאדם האגו הזה והוא תיקן אותו במשהו, וכבר אין לו את המטרה הארצית הזאת ותפקיד בגוף הזה, ולכן הוא מת. לא משנה באיזה צורה, או שזה מקרי או שזה מוות טבעי. עוד שאלה, אם האדם מת, כאילו או אפילו ילד קטן מת, אין לגוף יכולת להמשיך לעבוד? לגוף לא, אבל לנשמה יש, זה הרי ממשיך. אז למה הגוף לא יכול להמשיך לתפקד? אבל איך הוא ימשיך לתפקד אם הוא מת? אז למה הבורא עשה ככה שהוא מת? כי הגוף הזה נועד למטרה אחת וזהו. מה עם חופש הבחירה? אם לאדם יש חופש בחירה, זה עניין אחר. אז הוא מממש. אם הוא מממש את חופש הבחירה, אז יש איתו חשבון אחר. אז יש לו בשביל מה להתקיים. הוא נכלל באחרים. הוא מתחיל לאהוב את האחרים, מתחיל ללמד אחרים, נכלל בהם, חי ברצונות שלהם, ולא ברצונות של הגוף שלו. אז אם הוא פועל נכון, הוא יכול לחיות מאות שנה. לא, אבל אתה מבין מה העניין פה? זה פשוט מאוד. אם אתה חי עבור עצמך, אז אתה סתם מרעיל את עצמך כל הזמן ברעל האגואיסטי שלך, וכמה תוכל לחיות ככה? יש פה עוד שאלה חדה. אתה אמרת פעם שההנהגה העליונה לא מתחשבנת עם גופים. זה למה העולם שלנו כל כך אכזרי לגופים? מה, באמת? יולה, אין חשבון עם גופים? ככה זה כתוב. כתוב שהבורא שונא את הגופים, אבל הכוונה לאגו, ולא לגופים הבשריים האלה. אני מבקש מכם, בניסוח אתם צריכים להיות מדויקים בהגשה, אחרת אנחנו לא נבין אחד את השני. לפי הנושא, האם יש חיים אחרי המוות? אוקיי, החיים אחרי המוות או החיים לפני המוות? לפני המוות אנחנו אומרים שאין לנו חיים, וגם אחרי המוות אין. הכל תלוי באיך אנחנו נממש את החיים שיש לנו היום. זה מה שנוגע למובן הארצי של החיים. המובן הרוחני של החיים, ודאי שהחיים מתמשכים לנצח באופן מושלם. הכל תלוי באיך נממש את זה ואיך אנחנו נגלה את זה. אז האמת, אין מוות. שאלה. אתה יכול לשאול עכשיו את החבר'ה שאלה ואז הם יענו? אנחנו נבקש מהם לענות. לפי הנושא הזה שכרגע עברנו, אתה יכול לשאול אותם שאלה? מה הנושא? הנושא, האם יש חיים אחרי המוות? גוף ונשמה? טוב. כלפי מה אנחנו קוראים לחיים חיים ולמוות מוות? חברים, אז אנחנו מבקשים לענות על התשובה, על השאלה הזאת בצ'אט. אנחנו נקרא את התשובות הטובות ונפרק אותם ונראה. אנחנו תכף נשים את השאלה ואת התשובות נשמיע שבוע הבא. נושא הבא. השפעה של כוחות עליונים על גורל האדם, משמעות החיים ויכולת, זה הנושא הפופולרי ביותר אצל נשים, איך להתחיל לשלוט בגורל, איך לשלוט בגורל האדם, זה בדיוק הנושא שחוכמת הקבלה מבררת. ברצינות, לא צריך יותר מזה. אתם רואים גברים יותר מתעניינים בשאלה מוגבלת, האם יש חיים במאדים או אין חיים במאדים. והאישה מתעניינת בשליטה בגורל. הנהגת הגורל, זו שאלה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר נעלה. שם השאלה היא מאוד אגואיסטית, יש חיים אחרי זה או אין חיים אחרי זה? ופה השאלה היא דווקא שאלה יפה. איך אני יכולה להגיע לשליטה בגורל? באמת שאלה של אישה, כי בדרך כלל נשים לא מרוצות מהחיים שלהן. והשאלות האלה דווקא נשאלות אצל נשים עם ניסיון, אפשר להגיד. כן, ודאי. רבש היה אומר לי שלגברים בעולם הזה יש אלפי דרכים ליהנות מהחיים האלה. אפילו אם הוא רק מסתכל על אישה יפה, הוא כבר נהנה. הוא יכול לשים מולו תמונה יפה וליהנות. ואישה לא נהנית מזה שהיא מסתכלת על גבר. איזה רגליים יפות יש לגבר או פנים יפות. זה לא מענג אותה. כלומר, היא באמת צריכה ארגומנט, סיבה יותר מוצדקת להצדיק את הקיום. היא לא מסוגלת סתם למלא את עצמה במשהו. לכן האישה בעולם שלנו מסמלת את האגו היותר עמוק מאגו של גבר. זו דווקא החלוקה לפסיכולוגיה של גברים ונשים, או לכיוון של גברים ושל נשים למימוש עצמי. וזה דווקא מאוד מעניין איך זה מתממש. דווקא בשילוב, בחיבור נכון של התכונות הפנימיות של גברים ונשים, אנחנו מסוגלים להשיג ייחוד, אבל לא כשהם מתאחדים, מתמזגים, כשהם נשארים שונים ומנוגדים ועוד יותר מנוגדים ועוד יותר מנוגדים, ובמקביל מעל זה מתחברים בהשגת המטרה העליונה. שאלה, למה אדם צריך להיכנס למחשבת הבריאה? בשביל זה אדם נברא, זה מה שבורא מבקש מאיתנו. איזה מחשבה יש לבורא? לתת לאדם את התנאים להשיג את דרגת הבורא. יש פה ספקות ושאלות, למה האדם אחראי על התקרבות שלו לבורא אם הוא לא אחראי על שום דבר? אם אין לי חופש בחירה, אפילו בזה אין, צודק, אין בזה חופש בחירה. בחופש בחירה יש רק בזה שאתה בעצמך תשתוקק ללכת בדרך הזאת, בדרך של התפתחות הטבע. כי אחרת אתה רואה שאתה נמצא במצב נשלט לגמרי על ידי הבורא, וכשאתה הולך לבד בעצמך לממש את מטרת הבריאה לפני שהיא מתממשת עליך בעצמה, זה חופש הבחירה שלך. ובכל זאת, איך אפשר לשלוט בגורלי? פשוט מאוד, בשביל זה צריך למשוך את האור העליון, מה שנקרא אור מקיף, שמחזיר למוטב, להידמות לבורא. ואם אנחנו שולטים טוב בשיטה הזאת של המשכת המאור, אז אנחנו גם מממשים את עצמנו. מה, אנחנו נעמדים מעל הגורל? אנחנו הופכים לבעלי הבית של הגורל שלנו. כך מממשים. אבל איך מממשים? בהמשכה של אור עליון, ואחרי זה כבר האור העליון עושה מה שצריך ולא אנחנו. כי אנחנו בעצמנו לא מסוגלים למשוך את עצמנו בשיער מאותה מדרגה שאנחנו נמצאים בה, מתוך האגו שלנו. זה א', וב', אנחנו גם לא יודעים מה המצב המתוקן שלנו הבא, וזה רק האור העליון עושה מעלינו. לכן אנחנו יכולים רק למשוך את המאור העליון. ואיך אנחנו מסוגלים למשוך אותו? אם זה אור שמתקן אותנו. כן, הוא הרי ממדרגה העליונה יותר. ובשביל זה ניתנה לנו הקבוצה. אם אנחנו משתתפים בקבוצה בינינו, בחיבור בינינו, ככה אנחנו מראים באופן מכני בדרגת העולם שלנו את המצב הבא שלנו בייחוד, והאור העליון מבטא אותו. זה לא טיפשות וגאווה אילאית לחשוב שאני יכולה לשלוט בגורל שלי כשיש רק כוח אחד הפועל בטבע. ברור, זה שאלות טבעיות ששואלים כל הזמן המתחילים, עד שהם לא רואים את התשובה בעצמם. ובכלל, בחוכמת הקבלה לא מעודדים כל כך תשובות, כי אין תשובות. האמת, תשובה זה משהו שאתם בעצמכם מגלים. ביסורים, בהשגת התשובה לאט לאט. ובכל זאת, אתם יודעים, כמו שאומרים, שצריך לעודד את האדם וטיפה למשוך אותו, קצת לחמם, וזה למה אנחנו עונים על השאלות האלה. אבל בשום פנים ואופן אין בזה סתירה שמצד אחד הכל נתון מראש, הכל ידוע מראש, נתון מלכתחילה, ובמקביל גם קיים חופש בחירה וחופש לשנות את הגורל מצד שני, כי אלו שאלות שנמצמות בשתי דרגות של בריאה, דרגה עליונה ודרגה תחתונה. אתם יודעים, זה כמו פעם הסתכלתי מקומה 18 למטה, וחבר שלי הכנה את האוטו שלו למטה, והיה צריך לעלות אליי, ופתאום מסביב לפינה היה שם שוטר, פקח, ושם דוחות לכל המכוניות. בשביל חבר שלי זה לא, הוא לא ידע את זה, הוא לא ראה שאוטוטו הוא יקבל מכה, כן, שם, למטה. או שבכלל יגררו לו את האוטו לאיזה חניון ציבורי ויתנו כנס. ולי זה היה ידוע וברור. אז עוד לא היו טלפונים סלולריים שהייתי מיד יכול להתקשר לו ולהודיע. אבל הנה לכם שאלה, מי רואה ומי לא רואה? האם צריך מתווך כלשהו ביחסים בין בורא לאדם? המתווך בין האדם לבורא זה קבוצה. קבוצה שבה האדם מגלה את הבורא או את הכוח הזה שמתקן אותו. המורה הוא לא מתווך לגמרי. הוא יותר מכוון, יותר מדריך. אני אגיד גם למה. כי אסור לתלמיד להינעל אך ורק על המורה שלו, כי אז ייעלם לו התמריץ להתפתחות האישי, מעצמו. הוא סתם ידבק באופן פסיבי למורה. זה א', ב', זה שהתלמיד כל הזמן מקבל רק מהמורה, זה ידוע וברור לחלוטין. מאדם הראשון עד לימינו. זה לא משהו שאפשר להתחמק ממנו. אם תתקדמו בקבלה, אתם תתקדמו דרכי, כי אני הייתי לפניכם. ומי שיבוא אחריכם ויהיה התלמיד שלכם, יהיה מחויב לקבל דרככם. אנחנו לומדים את זה בחלק ט' בתעס. שהעליון הוא תמיד עולה למעלה ומקבל על חשבון התחתון מנה כפולה ומעביר את זה לתחתון. לכן ההיררכיה הזאת הכרחית, אבל הכי חשוב, צריך להבין שהמימוש לא בקשר שלכם עם המורה, אתם רק צריכים לסמוך עליו על עיוור ולעשות מה שהוא אומר, אבל את המימוש העצמי שלכם צריך להיות בקבוצה. שאלה, אז למה אני צריך להיות בקשרים עם כל מיני סביבות לא טובות? אבל אם לא יהיו לך התרשמויות שליליות, ממה תברח? כל העולם נברא בשביל לדחוק אותנו לפינה. שאלה, איך מחשבות רעות משפיעות על החיים? מה צריך לעשות בשביל שיקרו דברים טובים? צריך לתאר את המחשבות השליליות כחיוביות שמובילות אתכם למטרה. אבל המחשבות הרעות אנחנו מקבלים מסביבה רעה. זה לא הסביבה רעה שנותנת מחשבות, אלא הבורא נותן דרך הסביבה. אין שום אובייקט בבריאה שבאופן עצמאי היה משפיע כל מיני דברים עליי. הבורא תמיד עומד מאחורי כולם ומשחק את כל ההצגה הזאת. שאלה, גורל טוב זה תמיד תוצאה של המשכת האור של האדם? האם גורל טוב שווה אלטרואיזם? כן, גורל טוב זה תוצאה של השפעה של האור העליון. ואפילו אם ההשפעה הזאת תורגש כשלילית, זה עדיין גורל טוב. עוד שאלה, אם יש רק בורא ואני, למה אני צריכה מתווך בצורה של קבוצה? אבל איך תמצא את הבורא? אבל יש רק בורא ואותי, אבל אין בורא. בורא זה רק משהו שאנחנו מגלים בתוך הקבוצה, כתכונת החיבור. הרי אנחנו סך הכל כלים, אנחנו סך הכל רצונות. איך אנחנו יכולים לגלות את האור העליון? תדמיינו לעצמכם שסביבנו יש אור. אני על איזה טיל טסתי מחוץ לגבולות של כדור הארץ. אני נמצא בחלל בלי אוויר, מסתובב סביב כדור הארץ, ושם אני רואה חושך. מי מסתיר לי שיש לי חושך? אף אחד. אז למה אני רואה חושך ולא אור? כי אין מי שיחזיר אור לאחוריו בשביל שאני אראה שהאור הזה מוחזר. אנחנו רואים רק אור מוחזר. אנחנו לא רואים אור ישר שבא אלינו. ולכן, פשוט תחשבו על התופעה הפיזיולוגית הזאת. זה תופעה של העולם שלנו. למה החלל הוא שחור? למה? היו המטוסים האלה, קונקורד, הם היו עולים, למה הם טסו מהר? כי הם היו עולים כל כך למעלה, לכזה גובה שיש שם, אין שם התנגדות של אוויר. אז האנשים שם היו רואים שמיים שחורים מהחלונות. לא שמיים לבנים, לא שמיים כחולים, שמיים שחורים. אז אנחנו צריכים להבין שהכל בעולם אנחנו מסוגלים להרגיש רק במידת התחייה ולא קבלה. אז אני חייב את הקבוצה בשביל שיחד עם הקבוצה בעבודה הדדית בתחייה, בדחיפה את הקבוצה מעצמי ואת עצמי מהקבוצה, ובמקביל כך הייתי קובע את האור העליון. הוא מתבטא רק מעל התחייה הדדית בינינו. זה היה הסבר מאוד מעניין. באמת? לפעמים יוצא לי מעניין. בסיכום על הנושא הזה של משמעות החיים ויכולת לקבוע את הגורל. תשאל שאלה. אני שואל שאלה. לכולם הגורל שלו קבוע מראש, מצד שני יש חופש בחירה. איך לפתור את הסתירה הזאת? בבקשה, תכתבו את התשובות בצ'אט. אנחנו נדבר עליהם שבוע הבא. והנושא הבא, אישה כסוד הטבע. שאלות? גם כן, נושא מאוד פופולרי אצל נשים. גם כן, נשים בגיל כבר מתקדם. אצל הגברים זה דווקא הנושא הכי פחות פופולרי. ברור, איזה סוד זה כלפי הגברים? יש שאלה, למה אישה תמיד לא מרוצה משום דבר? אף פעם לא הכל בסדר, או זה או זה, משהו לא בסדר. איך לעשות שהאישה תהיה מרוצה ורגועה? לנשים בעולם שלנו יש מעט מאוד מוקדים של מילוי. זה בעל, ילדים, משפחה, תשומת לב כלפיה. זה בעיקר הרי, נכון? אבל באמת, יש לה איזושהי מילוי מכל הדברים האלה? מהבעל נגיד שזה קורה לפעמים. מהילדים זה גם כן בעיה, כי כל הזמן צריך לדאוג עליהם, וזה המילוי של האישה. מהמשפחה בגדול זה גם בעיה, וזה גם לא בעיה שבתוך המשפחה בלבד, יש על זה הרבה גורמים משפיעים מבחוץ. אז לכן האישה בעולם שלנו היא הרבה יותר מרגישה מחסורים, חוסר מילוי, דאגות וכאלה. זו תוצאה, זה מלכות שתמיד נמצאת בתחושת החסר, והאמת נראה שאין שום דבר קל יותר מלתת לתענוג לאישה. קצת תשומת לב מהבעל, מהילדים, וההרגשה שלהם, של הקשר הנכון והטוב איתה, עם האישה, עם האמא ועם האישה, זה מה שימלא אותה לגמרי. כמה מעט האישה צריכה ועד כמה קשה לתת לה את זה. כי זה הבסיס של הטבע, כי שהאגו לא מסוגל להתמלא במצב ההתחלתי המקולקל שלו, וזה הביטוי של האישה. לכן כל השאלות, ומי שמשתוקק הכי לחוכמת הקבלה זה דווקא נשים, כי דווקא להן יש את השאלה הענקית על טעם החיים. לא בדרגה גבוהה כמו אצל גברים, אבל חוסר הסיפוק מהחיים מורגש דווקא על ידי נשים. ודרכן, דרך אגב, גברים באים. בדיוק כמו שרבש אמר, מה גבר צריך? כדורגל, לראות אישה יפה, לשתות עם החברים בירה באיזה בר, וזהו, החיים מוצלחים. וכמה האישה צריכה מילואים, והמילואים האלה שהיא צריכה לא תלויים בה. אני יכול לקנות בקבוק בירה, לשבת וליהנות עם חברים, עם סיגריה, כוס בירה והכל סבבה. אני יכול להסתכל על נשים יפות, ליהנות מזה. יכול להסתכל, לראות כדורגל, או כל דבר אחר. תראה כמה תענוגים יש סביבנו. הכל נבנה בשביל הגברים. ומה עם הנשים האומללות? הן רק תלויות בהכל ובכולם. אז אנחנו צריכים להבין את הטבע הזה. מה, וללכת לקראתה? העניין הוא שזה לא יעזור בינינו. זה לא יעזור. מה שיכול לעזור לאישה זה רק דבר אחד. כלומר, ודאי שצריך, עד כמה שאפשר, להקל את הסבל שלה בעולם הזה, ולהבין את המקור של הסבל שלה, אבל בסופו של דבר, האישה יכולה להירגע רק כש... אנחנו, בחיבור בינינו, מי זה אנחנו? אנחנו המקובלים. נשיג כזה מצב כשהיא תרגיש אור שיוצא מאיתנו. רק בזה היא תהיה מסוגלת להתמלא. מה, מהבעל היא תקבל אור? היא תקבל אור מהבעל, מהקבוצה. יש הרבה מקורות. לא חייבים להתחתן בשביל זה. שאלה. האם לידה בשביל האישה יכולה להיות התחלה של תיקון? האמת שהשתתפות אפילו פסיבית של האישה בעולם שלנו זה תיקון חלקי שלה. עוד שאלה? איך קבלה מתייחסת לנישואים לא שווים כשבעל הרבה יותר צעיר באישה? זה לא משנה לגמרי בקבלה. הגיל הוא לא נלקח בחשבון בכלל. שאלה נפוצה? למה נולד ילד כבן או כבת? במה זה תלוי המין של הבעל, של הילד? שאלה שחוזרת על עצמה. זה תלוי בתכונות הנשמה שזקוקה לתיקון, ולכן לא צריך לעשות פה, ואני לא הייתי ממליץ להתערב בזה, ולעסוק במין מיפוי, או בקיצור, לקבוע את המין של הילד. הרי בכל זאת לא תצליחו לרמות את הבורא, כמה גברים או נשים הוא צריך בעולם, ובאיזה תכונות זה, לפי כאילו איזה חיבורים שצריכים להתרחש, אז מופיעות בעולם שלנו בנים ובנות, לא רק, בכלל גופים עם תכונות. עוד שאלה. אם לאישה מתים הבעלים שלה, איך המקובלים מסבירים את זה? זה נכון, ברוסיה זה במיוחד נכון, כי ברוסיה יש תמותה של גברים גדולה יותר. אני הייתי אומר שפשוט צריך להתאסף ולהתחבר לקבוצות של מקובלים, ואז הקבוצה האלה, קבוצות האלה, הקבוצה תיקח על עצמה את כל ה... תפקיד של הבעל, ואתן לא תרגישו במאומה איזו פחיתות, אלא להפך, תימשכו קדימה ותשתתפו בקבוצה, ודאגה שלכן על הקבוצה, זה יהיה התיקון המושלם שלכן. יש לנו נושא ושאלה. ספר על תפקיד האימא בחייו של אדם בוגר. מי צריך לתת את זה למי? מי בכלל חייב למי? הילד לאימא או האימא לבן? לא, חייב, כתוב בתורה שהילד חייב לעזוב את הוריו, להידבק באשתו וליצור איתה משפחה וילדים ולגדל אותם, אז אין פה שום אפשרויות אחרות. לא צריך להידחף לחיים של הילדים ולתקן את החיים שלהם. רבש תמיד היה אומר שההתנהגות הטובה ביותר עם הילד זה תפתח את הכיס ותסגור את הפה. אז ככה, זה מה שצריך לעשות. לעזור להם כמה שאפשר ולניח להם לנפשם. ולתת להם להסתדר בעצמם ואל תיקחו מהם את חופש הבחירה שלהם. שאלה מצד שני, בן מבוגר של אימא, איך הוא צריך למלא אותה, לספק אותה? לא, ודאי, דאגה להורים, האדם חייב לדאוג להורים עד סוף חייו. ודאי שכן, עד כמה שזה אפשר, במידת היכולת שלו, הוא חייב לעשות את זה, לדאוג להורים. ודאי, מה שאימא שלך נתנה לך, אתה לעולם לא תוכל לסגור את החשבון. אמא שלי בבית אבות, ואני ואח שלי משלמים סכום גדול כל חודש על זה, ואנחנו חייבים לעשות את זה. ואין שום ספק בזה שזו המחויבות שלנו, וזה נכלל בתיקון שלנו. שאלה, למה גבר צריך להידבק באשתו ולא אישה בבעל שלה? כי אישה היא ביטוי בעולמנו של רצון לקבל מלכות שמקבלת מתת ספירות הראשונות, שזה החלק הגברי כלפיה. לכן הוא צריך להידבק אליה? לא, היא צריכה להידבק אליו. לודמילה איזוונה פרגנקובסקה. מה הטבע של הפמיניזם? בשביל מה הבורא מאפשר קיום של תופעה כזאת? אני חושב שפמיניזם זה עיוות אגואיסטי של תפקיד האישה בחברה, במשפחה, יחסית לעצמה. פשוט חוסר ההבנה של המימוש העצמי שלה, זה מה שמביא לעיוותים כאלה. לכן אני לא חושב ש... בכלל, כל התופעות שהן לא טבעיות ומסורתיות, אם אפשר להגיד כך, צריך להבין את זה כסוג של עיוותים שאנחנו כן צריכים לקחת בחשבון, אבל אין להם זכות קיום בפני עצמם למימוש חופשי. כלומר, בני אדם שנמצאים במצבים כאלה, הם פשוט נמצאים שם. אבל אין להם זכות למשוך אליהם עוד אנשים, לעשות איזו תעמולה של יחס כזה כלפי עולם, או כלפי עצמם, כלפי החיים, כלפי המינים. יש לי בקבוצה גם פמיניסטיות, וגם הומוסקסואלים, וגם לסביות, וכל מיני כאלה. מכל הסוגים. אף אחד לא שואל אף אחד מי זה ומה זה, למרות שאנחנו יודעים פחות ויותר, ואף אחד לא צריך להתעניין בזה. זה עניין האישי והפרטי של האדם. העיקר שאין שום תעמולה כלפי איזה כיוון מיוחד שלך. פעם זאת הייתה תופעה חברתית במאבק על זכויות האדם. ברור, אבל היום פמיניזם זה איזה תשומת לב מכוונת, מודגשת כלפי המין הנשי יחסית למין הגברי. ועוד מאלצים את הגברים להגיב באופן מסוים כלפי זה, ולתת לזה תשומת לב מסוימת. אני הרבה פעמים נמצא בכל מיני כנסים חיצוניים בעולם, ושם בוחרים נגיד את הוועד של של אותו הכנס, ואוספים נגיד מתוך ראש של 20 איש, ופתאום אנחנו תופסים את הראש, אומרים שאו, יש פה רק שתי נשים ו18 גברים, צריך להיות חצי חצי, שווה בשווה. אז אנחנו משנים את הדברים, אנחנו לוקחים לשם נשים שלא צריכות להיות בוועדה, הן לא מבינות שום דבר בעניין הזה, רק מעקרון השוויון. זה נורא והיום, כל העיוותים המערביים האלה, אבל זה ייעלם עוד מעט. היה כתוב בשאלה הקודמת שהגבר צריך לעזוב את הבית שלו שבו הוא נולד ולהידבק באשתו. זה אומר שאחרי אמא שלו הוא צריך לקחת הנוקבה הבאה שלי ובעזרתה יתקן את עצמו. אז למה, השאלה למה לא האישה שצריכה להידבק בגבר? כי הגבר הוא מתפרד כילד מאימא שלו ומתדבק לרצון הבא הגדול שאותו קורא לו, אחרי זה הרצון שלו. לכן כתוב, תקשיב לאשתך ותעשה מה שהיא אומרת לך. שאלה, מה זה המהפך של ילדה לאישה בדרגה רוחנית? זו לא שאלה פשוטה. זה לא פשוט. צריך פה לדבר על הרבה דברים. ההיפוך מנערה לאישה זה עיבוד הבתולין, וזה קשה מאוד להסביר. מה זה המסך המיוחד הזה על תכונות נהי? כי יש תכונות נהי חבד חגת באדם, וגם בדרגת האישה. אבל זה מאוד קשה להסביר את זה, יש את זה רק גם לבני אדם, אין את זה לחיות, הבתולין, הקרום, אבל זה א', אבל הרי לא זה מה שקובע את המהפך מנערה לאישה, זה העצמאות הפנימית שפתאום מופיעה בנערה, כלומר בילדה שהיא הופכת לנערה, ואחרי זה נערה שהופכת לאישה, זה עבודה עצמית, זה גם השתוקקות להוליד, גם השתוקקות להוליד, גם ליצור משפחה, וגם להיות במצב מסוגלת לחבר סביבה גבר, בעלה ודאגה, דאגה על הקן המשפחתי הזה. היא מדברת על דרגה רוחנית, מה זה? דרגה רוחנית זה, זו גדילה מאוד רצינית, התפתחות רצינית מאוד. זה אפשרי רק כשהתכונות הנשיות מקבלות את התכונות הגבריות והופכות את זה לשלה. מה שאנחנו רואים, שמלכות מקבלת מזרמפין את הארבע ספירות האחרונות שלו, והופכת את זה לעשר ספירות שלה. בקיצור, זה החיבור הנכון והמיזוג הנכון בין תכונות של גברים ונשים, זה מה שחייב להיות. אבל הכל שוב קורה תחת השפעה הנכונה של האור עליון, ולא בשליטה שלנו. אז לא צריך לחשוב שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, אלא תשתמשו בשיטת הקבלה ותהיו מאושרים. ואז שאלה שלך לפי הנושא. אני שואל, מה נשאר אצל האישה כתפקיד חוץ מהמשכה של האור בשביל לממש את המטרה שלה בחיים? והנושא האחרון, השורש הרוחני של כסף. שוב פעם, זה הנושא הפופולרי ביותר אצל נשים. נשים? נשים. וגברים לא מתעניינים בזה בכלל. גברים צעירים לא מתעניינים בזה בכלל. והנשים זה מה ש... זה מאוד מעניין אותן. כסף, יש הרבה מילים בעברית שהן מתארות את מהות התופעה. כסף בעברית בא מהמילה כיסוף, כיסוי, מסך, היכולת לחסות, יכולת לעשות מסך, יכולת להחזיר אור עליון, ודווקא ככה בהחזרה של האור לקבל אותו. לכן במובן הרוחני כסף זה איזה כוח יש לך לדחות את האגו שלך ולקבל באור החוזר הזה את הגילוי העליון של הבורא. זה המשמעות הרוחנית של כסף. וכמה שאדם יותר עשיר, כלומר כמה שיש לו יותר מסך אנטי-אגואיסטי, כך הוא יכול יותר לגלות עבור עצמו את העולם העליון, את הבורא, וזו הגדולה של האדם, זה מידת ההשגה שלו, ולכן אומרים לזה, קוראים לזה האושר, מידת האושר שלו, כי האושר זה מידת ההשפעה שלו. אם אני מסוגל לקבל דרכי אור עליון ולהעביר אותו בעזרת כסף, בעזרת כיסוף, מסך, על האנשים האחרים, זה אומר שאני עשיר. למה? כי אם אני מעביר נכון את האור העליון דרכי על האחרים, אני בזה מקבל את המנה הכפולה של האור. אני צריך לקבל אותו עבורי, ולעשות מתוכי פעולה שאני מעביר אותו לאחרים. אז לי יש כפול. חשבון לא רע, נכון? זה ביזנס טוב. לכן תתעסקו בחוכמת הקבלה ותתעשרו. שאלה של אנשי עסקים. הכסף בעולם שלנו גם כן קבוע מראש לאדם כמו הדרך שלו בעולם. מה זה התיקון הזה? תיקון בעוני או ניסיון באושר? כן, כסף זה קבוע מראש כמה יהיה לאדם. יש כאלה שסובלים ממחסור ואין להם כלום, ויש כאלה שיש להם הרבה והם עדיין סובלים ממחסור, ויש כאלה שלא סובלים כי יש להם מספיק, ויש כאלה שלא סובלים, ויש כאלה שסובלים כי אף פעם לא מספיק להם. אז תמיד הארבע יחסים האלה, זה ארבע יחסים האלה כלפי הכסף תואמים את הארבע דרגות של האגו, אבל כל זה צריך להיות מעובד להתפתחות הרוחנית, ולא כדאי לשים לב על הגורל שלך, של עצמך, ופשוט לשנות אותו בעזרת היחס לאושר. אושר נקרא אור חוכמה בתוך אור חסדים שבאדם. אתה זוכר איך נסענו באוטו בלי גג עם מיליונר שנסע באוטו, הסיע אותנו ובכה, נהג ובכה, הוא היה ריק לגמרי. מצב כזה. כן, אין מה להגיד, אני פגשתי מיליארדרים, הרבה אנשים שיש להם מטוסים פרטיים ואוניות פרטיות, יש להם בנקים וחברות ענקיות. האם אפשר להגיד שהם עשירים? אני לא יכול להגיד שהם עשירים. אין להם תחושה של עושר, באמת הרגשה של עושר. ואם יש הרגשה כזאת, אז היא לגמרי נעלמת במהלך החיים שלהם. והרגשת העושר כל הזמן הורג את האדם, כי זה דואג, כי זה מכריח את האדם לדאוג לאושר של עצמו, וזה נורא מקביל את האדם. יש להרבה תלמידים כאלה שאפשר להגיד שעסוקים במיליונים שלהם, או אפילו במיליארדים שלהם, והם אנשים אומללים, למרות שהם מבינים קצת על מה מדברת חוכמת הקבלה ובמה אנחנו מתעסקים, אבל הם לא מסוגלים לקרוע את עצמם מהעושר שלהם ולהימלט מזה. היה לי כזה רגע מהפך בחיים, ועל זה אני מודה לבורא. זה רק בכוח שלו היה אפשר לעשות כזה דבר. כשאני החלטתי שאני צריך לקרוע את עצמי מזה, מהכל, היה לי עסק פרטי, אני פשוט סגרתי אותו מיד, בלי לחשוב, ונסעתי למורה שלי. ולפני כן היה לך תהליך חיפוש ארוך. היה לי תהליך חיפוש, אבל להתנתק מהביזנס שלי, מהעסק שלי, אני לא עשיתי, לא התנתקתי, כי לא מצאתי שום דבר. וברגע שכן מצאתי, לא היו לי שאלות. אני פשוט קראתי את זה, חתכתי וזהו. וזו בעיה שיש לי להרבה תלמידים שלי. אני לא יכול להגיד את זה להם, כי זו הבחירה שלהם. אבל חבל מאוד שהם נמצאים במין מצב בעיניים כזה. חייבים לדאוג למיליארדים שלהם מצד אחד, ומצד שני היו רוצים ללמוד קבלה, אבל לא מסוגלים. בגלל ה... ולכן הם ככה בין שני העולמות. היה מחקר כזה שעד 60 אלף בשנה, היה מין מחקר כזה בארצות הברית, שאחרי 60 אלף דולר זה נעלם, היחס בין עושר לעושר. בקיצור, אין טעם להרוויח יותר מ-60 אלף דולר, כי אחרי זה אתה לא הופך להיות מאושר יותר. לא, פשוט יש אפשרות למילוי, ואחרי זה אתה כבר צריך לזרוק את המיליונים שלך בקזינו או בעוד איזה מקום, בשביל קצת להרגיש איזה חדות מסוימת, ואתה לא מרגיש אותה. ואתה גם מפסיק להרגיש חדות בדברים קטנים. זה אנשים שלא מרגישים טעם באוכל, הם לא מרגישים טעם בכדורגל, בחופש. אני פגשתי המון אנשים שכל הזמן חיים על הכסף שלהם, שרק מתווספים מאחוזים. מהבוקר עד הערב הם קיימים באופן חופשי מוחלט, אבל הם אנשים מומללים, ככה הם חיים, ניסה לשם, אולי נזמין פה. בקיצור, במרחב, בחלל, הם לא מסוגלים להרגיש שום תענוג בלי הרגשה של חיסרון לתענוג. לא ניתן להרגיש. הכל ניתן להרגשה מאור לחושך, מחושך לאור. אם אין את החושך, אז האנשים האלה משתדלים בכל מיני דרכים להדליק את עצמם או להכניס את עצמם לאיזה חדות, הרגשה קיצונית, לתעופה, אבל הם לא מצליחים. אז יש רגע של השגה של הכרחיות, שם יש עושר ואומללות, ואחרי שאתה עובר את הנקודה הזאת, כשיש כבר הכרחיות, טוב חבר'ה, הרי לכולנו יש חבר מכר משותף שרק טס במטוס שלו ממקום למקום. האדם רץ ממקום למקום, הוא בוגד בחברים, הוא כאילו... אני מדבר על כל האנשים האלה שמנסים להתעשר, כן? מה, הם לא מבינים שהם לא יהיו מאושרים יותר? זו אשליה, ואין מה לעשות עם זה. גם אני פעם חשבתי, אני אטוס מארץ לארץ, יבשות, דברים חדשים וזה. אני זוכר כשנמשכתי אחרי זה. ובילדות אנחנו כל כך חלמנו לראות את העולם שהוא היה סגור עבורנו. אבל לא ראינו כלום, חוץ מריקנות. אז צריך לאדם לתת רצון אחר, זה מה שיעזור לו? ודאי, אבל קשה לי לדבר, אני מקווה שיבינו אותי נכון. פעם הייתה לי תקופה שהייתי מבקר בכל המוזיאונים שבעולם, כל התערוכות. זה עבר לי, נעלם לי ברגע. וכן הלאה. כלומר, יש מין כזה מחסום שמאחוריו אתה מפסיק להרגיש או להימשך לדברים חדשים, כי אתה לא תראה שום דבר חדש בזה. האגו שלך מתחיל להתפתח לדרגות אחרות של תפיסה, של הרגשה, גבולות אחרות. לכן בני אדם שלא משיגים את הדרגות העליונות, דווקא את האור שנכנס בתוך הרצון וממלא אותו ומצייר לך אופקים חדשים של השגה, הכוונה לעולם עליון, ודאי שאנשים האלה אומללים. נגיד מישהו אומר לי בטיול מודרך, הבית הזה נבנה ב-118, מה אכפת לי מתי הוא נבנה? מה אכפת לי מי בנה אותו? שאלות אחרות. יכול להיות כזה רגע כשאנושות תתחיל להשתמש בערך אחר ולא כסף, רק מסך, מסך ושום דבר אחר. האנושות תשתמש במסך, בתכונה של מסך, במידה אחרת של מסך, זה יהיה הכסף. כמה כסף יש לך בכיס? מה גודל המסך שלך? ודאי שכן. בליץ, שאלות קצרות. שנייה, שאלה בנושא. אתה תשאל את הנושא, את השאלה בנושא של כסף. איך להשתוקק למסך באותה מידת השתוקקות כמו שהשתוקקנו לכסף? בבקשה חברים, תכתבו את התשובות שלכם. ב-16 וב-14 ביוני יש הרצאות מעבור בקזחסטן, מי שחי באלמטה והסביבה. הרבה שאלות שונות לחלוטין. איך אפשר להסביר את הנבואה של ונגה? יש אחת כזאת. אני לא יודע, וגם וולף מסינג וונגה, והיו שם כל מיני, וקליוסטרו, לך תדע, בכל ההיסטוריה של העולם, נוסטרודמוס, נכון. גם דרקולה חביב. אני לא... לא הייתי בקשר עם החברים האלה, אז אני לא יכול להגיד שום דבר. אבל בעיקרון, בדרגה בהמית, מה? נבואה אפשרית בדרגה ארצית, ויש אנשים שמרגישים את העתיד, יש אנשים שמסוגלים בדיוק להגיד מה יהיה מחר, אבל הם בדרך כלל לא אומרים. כי זה האמת קיים, זה כבר קיים, רק כלפינו זה נסתר או מגולה. נשמה תואמת לגוף, או הגוף תואם לנשמה? הגוף תואם לנשמה, ודאי. כיותר חיצוני כלפי פנימי יותר, נשמה קובעת את הכל, את כל גורל, את כל הגורל של האדם. למה אישה מרגישה תלות גדולה יותר בבעל לפני הגירושים, והגבר מרגיש תלות באישה אחרי הגירושים? איזה שאלה תחמנית. אני לא יודע, אני לא התגרשתי אף פעם ולא רוצה להתגרש, ובשום פנים ואופן לא ממליץ להתגרש. עדיף נישואים רעים מגירושים טובים. זו עמדתי. גבר מרגיש את עצמו חופשי לפני הגירושים, כי הוא רוצה להיות חופשי, הוא משתוקק להיות חופשי, הוא מרגיש את אשתו כסוהר שמחזיקה אותו ומסתכלת עליו ומקבילה אותו כל הזמן. וברגע שהוא מתגרש, אז המשקולות האלה, כמו שסני אומר, חסרות לגבר. כרגיל, בכל תופעה יש את הפלוסים ויש את המינוסים של התופעה. צריך לחיות בשלום עם שתי התופעות. אנחנו צריכים להבין את טבע האדם, את טבע הגבר, שכמו ילד קטן רוצה לברוח כל הזמן. מצד שני, אנחנו צריכים להבין את טבע הגבר שהוא תמיד רוצה לחזור לאשתו, ורוצה להתחפר בה כמו תינוק בתוך אימא שלו. כולנו סך הכל חיות קטנות ומלאות סתירות פנימיות. איך אפשר לקבוע אם זה נביא שקר או נביא אמת? בכלל לא צריך להתעסק בנבואה. קבלה מתנגדת לזה. לא לעסוק בזה. אנחנו בעצמנו צריכים לקבוע את העתיד שלנו.
טטיאנה из России, скажите, учитель. Что это за механизм такой, когда каббалисты?
מה זה המכניזם הזה כשמקובלים יכולים לעשות כך שפתאום יש מופיע להם בכיס מטבע זהב? אתה אמרת את זה פעם. בסדר, אנחנו נמשיך ללמוד ונלמד לעשות גם דברים כאלה. לא. אולי אנחנו נפזר סתם ניירות והם יהפכו לניירות אמיתיות. איך הרגשה של קשר טוב יכול להיות להפוך למילוי כלפי אשתי, כלפי האישה שלי? קשר טוב ויחס טוב של גבר לאישה בהכרח תמלא אותה. בהכרח. אין שום דבר יותר בטוח מלהתייחס לאישה בתשומת לב, ואז היא תבין את זה בסופו של דבר, שהיא לא תראה את זה בשום מקום אחר, ותשתוקק להיות איתך. אותו דבר אצל גבר. אם האישה תתייחס כך לגבר, תהיה בתשומת לב כלפיו ותשרת אותו, הוא יבין שהיא מחליפה לו את אימא ולא יהיה מסוגל להיפרד ממנה. המטרה שלך כלפי השבוע הבא, בואו נהיה בדאגה אחד כלפי השני, וזה יחסה את כל הבעיות שלנו. בהצלחה לכולנו, וחג שמח, חג שמח של השגה של המצב העליון. עוד הודעה, אם אתם רוצים לשאול שאלות, פשוט תשאלו אותנו שאלות באתר האינטרנט ותשאלו. תודה רבה לכולכם.